כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
45 דקות עם רז חסון.
בוקר טוב לכם, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, וגם בוקר טוב למי שמאזינים לנו גם הבוקר באפליקציית כאן אודי. שלום שלום, מה שלומכם? אתם יודעים, עוד מעט פורים, ואחרי פורים מגיע פסח, כמו בכל שנה, וגם אם אתם לא קוראים את כל האגדה בפסח, אתם בטח זוכרים בעל פה את כל 10 המכות, נכון? אז הנה, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך ומכת בכורות. בבקשה, לא היה כזה קשה, אבל גם אם אתם מאלה שכן מדקדקים באגדה ויודעים בדיוק את כל ההלכות בסדר, ומה בא אחרי מה, ומתי שותים בהטייה, ומתי מחביאים את האפיקומן, ומתי סוף סוף מתחילים לאכול בכל הסיפור הזה, אז אני לא בטוח שאתם יודעים להגיד בדיוק למה דווקא אלה היו המכות שנחתו על המצרים. למה לא ג'וקים? למה לא קקי שנופל מהשמיים? למה לא תחורים למשל? כי ברור לגמרי שעשר המכות לא היו מקריות. הן נבחרו אחת אחת, ולמרות שאין ביניהן קשר ברור, כולן היו מתקפה ישירה ומדויקת לחמשת האלים הגדולים שבהם האמינו המצרים. הפי, אייזיס, שו, אוסיריס ורע. המכות דם וצפרדע למשל נועדו לפגוע ביאור, שהאל שלו הוא האל הפי. כינים והרוב הן חיות שעלו מהאדמה, שעליה אחראית האלה אייזיס. דבר ושכין הן מחלות שהמצרים האמינו שהן מופצות ברוח, שעליה אחראי האל שו. האלה אוסיריס, על פי האמונה המצרית, אחראית על היבול, שהושמד כזכור במכת הברד ובמכת הרבה. ורע הוא אל השמש, שהכהן הגדול שלו היה פרעו בעצמו, ולכן שתי המכות האחרונות היו חושך ומכת בכורות. אתם מבינים? לכל מכה הייתה כתובת מדויקת, שום דבר לא מקרי, חוץ מהמקום שבו מחביאים אולי את האפיקומן, שזה תמיד המקום האחרון שבו נחשוב שמישהו יחפש אותו, אבל המקום הראשון שבו באמת יחפשו אותו, ככה זה תמיד. טוב, אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה מעולה שערך לנו גדי לבנה, גם ירדן מרציאנו פה על התוכן. לי קוראים רז חסון ואנחנו פותחים שעון.
45 דקות יוצאות לדרך. Yeah.
cause she's really gone for good.
באחת התוכניות השבוע סיפרתי לכם כאן על הגרסה המקורית של הסיפור פינוקיו, יותר נכון של המעשייה פינוקיו, וזה המקום אולי שנעשה הפרדה פעם אחת ולתמיד בין מעשיות לאגדות, שמתברר שהן בכלל לא אותו הדבר. אז שימו לב כי זה מאוד מאוד חשוב. אגדה היא בעצם כל סיפור שהתרחש פעם באמת, או סיפור שמי שמספר אותו מאמין שהוא באמת קרה פעם. לעומת זאת, מעשייה היא סיפור שברור לכולם שלא קרה מעולם. אז רק כדי שתזכרו את זה לפעם הבאה שהילד ישאל אתכם אם הסיפור שסיפרתם לו, אם הוא אגדה, אם הוא מעשייה, אז קבלו טיפ. אם הסיפור מתחיל בהיו היה פעם, אז זו מעשייה גמורה. ככה שאם סיפרתם לו סיפור על בר כוכבה, זו אגדה, ואם סיפרתם לו סיפור תנך, אז מאוד תלוי מה אתם חושבים על הסיפור הזה ואיך אתם תופסים אותו, אם זה היה סיפור היסטורי מבחינתכם או סיפור שאתם לא לגמרי בטוחים שקרה באמת. למעשה יש עוד מאפיין מאוד מובהק, והוא ריבוי של גרסאות. סיפור סינדרלה למשל הוא מעשייה עם המון גרסאות שכל אחת מהן קשורה איכשהו לתרבות שממנה היא הגיעה. לדוגמה, הגרסה הגרמנית של הסיפור סינדרלה שאנחנו מכירים מהאגדות האחים גרים כוללת בפועל תיאורים ממש ממש קשים, כמו למשל העונש של האחיות החורגות שלה, של סינדרלה, שציפורים מנקרות להן את העיניים בתור עונש. עכשיו, למעשייה הזו יש אפילו גרסה עוד יותר אכזרית, שהיא, תאמינו או לא, מגיעה מתרבות יהדות תימן. שם כמובן לא קורא לסינדרלה סינדרלה, זה לא היה השם שלה, קראו לה חנינת אללה, והגרסה הזו הייתה הרבה יותר מיסטית, אפלה ומפחידה מזו שאנחנו מכירים. מעשיות גם מתרחשות תמיד במבנה משפחתי מסוים של הגיבור. גיבור המעשייה אף פעם לא יהיה ילד או ילדה רגילים, ממשפחה רגילה, מארץ רגילה, תמיד 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 יהיה מדובר בילד או ילדה מסכנים ממש, שכולם מקפחים אותם ומתאמרים בהם, כשהם בסך הכל ילדים נהדרים וחמודים. המבנה המשפחתי יהיה לרוב של משפחה חורגת, עם מוטיב האימא החורגת שכולנו מכירים, והשאלה היא באמת למה? למה זה ככה? אז פסיכולוגים טוענים שהרקע לעלילה הוא כזה שהילד יכול להזדהות איתו, לא להזדהות איתו במובן הזה שגם לילד ששומע את הסיפור יש אימא חורגת בהכרח, אלא הכוונה היא לשלב הזה שבו ילדים קטנים בגיל 3 או 4, זה השלב שבו הם מתנתקים מהאם, האימא שעד היום הזה הייתה בעצם תמיד איתם ותמיד סביבם, ואומרת להם פתאום, יאללה, תתחילו להיות עצמאים קצת, תתנהלו בעצמכם קצת לבד, אולי אפילו תלכו לשירותים לבד, תלכו לגן ותישארו שם לבד. והילד מצידו תוהה מה להזזל קרה לאימא שהוא זוכר. מאיפה צצה פתאום האימא המרושעת הזאת, שהיא הרבה יותר מנוכרת והרבה פחות מקרקרת סביבו? וזו בדיוק דמות האמא החורגת במעשיות. זו בעצם אותה האימא. והמעשיות משתמשות במאפיין הזה כדי להיות כלי שיעזור טוב יותר לילדים להתמודד עם ההתרחקות הזאת של אימא. והנה לראיה, הסוף הוא תמיד טוב. כמובן שהרעים תמיד מפסידים, ובחלק מהסיפורים גם מתים באכזריות, אבל הגיבור תמיד מסתדר, הוא תמיד מתחתן בסוף עם אהובתו, או חווה סוג של תיקון לעוול הזה שליווה אותו כל החיים. ומה יותר מרגיע מההבטחה שתתחתן בסוף עם נסיכה, אה?
ראשי רובים, אין רחס, הוא הלך את מגרש כפה, שורה כרוב 55
יופי יח 5
אור הכרוב ואור הטרת העגבניה לכידון אור הנחל וסחררת אור החסה אור הסלון אור הטנק רתום לפרד אור הסיירי הטור אור הנחל וסחררת אור העצור
המלך הקלעי ביגר והוא עם חיזד לצבא שאת הזן יש לשבר
השישי ה-13 צויין בפעם האחרונה בעולם לפני משהו כמו 3 חודשים. אף אחד לא יכול לפספס את היום הזה בשנה שבו כל הערוצים מתמלאים במרתונים ובפרומואים של סרטי אימה, כי זה הרי היום הכי מפחיד בשנה, כן? כולם אוהבים לפחד בו, אז למה לא לפחד בו כמה שיותר וביחד? ולמה בעצם? למה ליום השישי ה-13 יצא כזה שם מפוקפק ומפחיד שגם מביא מזל רע? למה? בגלל שביהדות מציינים תאריכים באותיות ולא במספרים, אז ברור לגמרי שזה לא המוח היהודי שהמציא את הקונספט הזה של יום השישי ה-13, אלא דווקא המוח הצרפתי. בשנת 1307 שלט בצרפת פיליפ הרביעי, שגם מוכר בהיסטוריה בשם פיליפ היפה. אף אחד לא בטוח באמת כמה יפה הוא היה, אבל מה שכן יודעים זה שהוא היה פסיכופת אמיתי. פסיכופת שאהב מאוד מאוד כסף, זה היה המניע שלו כשהוא התנקש באפיפיור בוניפקיוס השמיני, וזה היה המניע שלו כשהוא גירש את יהודי צרפת מהמדינה, וגם כשהוא החליט באותה שנה ב-1307 לתקוף את מסדר אבירי הטמפלרים. הטמפלרים היו בעצם אבירים נוצריים שעסקו בבנקאות ובפיננסים, חבר'ה מאוד עשירים, וזה היה רק עניין של זמן עד שפיליפ היפה החליט שהוא משתלט גם על הכסף שלהם. והתאריך שבו הוא ביצע את ההתקיפה הרצחנית שלו עליהם היה יום שישי, 13 באוקטובר 1307. כמה אלפי שנים קודם לכן, ממש כאן בארץ ישראל, התכנסו כמה חבר'ה לארוחת ערב עם המנהיג שלהם. אותה ארוחה קיבלה מאוחר יותר את השם ארוחת הערב האחרונה, שבה סעד ישו עם חסידיו, ובסופה הוא הוסגר לנציב הרומי בארץ ונצלב. אז מי שהסגיר את ישו היה יהודה איש קריות, שהיה הסועד ה-13 בשולחן, והמועד שבו ישו נצלב היה נכון. יום שישי? כנראה שיום שישי תמיד היה יום פנוי כזה שאפשר גם לעשות בו קניות, הוצאות להורג, כל מה שצריך. המספר 13 נחשב מאז ועד היום למספר בעייתי, מאז ומתמיד למעשה, ולא רק בנצרות. בשנה יש 12 חודשים, ביהדות היו 12 שבטים, ביממה יש 12 שעות, ויש עוד המון דוגמאות כאלה. 12 נחשב למספר שמחובר מאוד לטבע, ולכן 13 נתפס כמספר שנמצא מעל הטבע, ולכן הוא גם מביא איתו כל מיני כוחות על טבעי ולא צפויים וגם נורא מפחידים. אבל זה עדיין לא מסביר למה לא מציינים בצורה מיוחדת את יום חמישי ה-13 או את יום שלישי ה-13. והאמת היא שאף אחד לא באמת יודע למה העניין הזה נדבק דווקא ליום שישי, כי בהרבה תרבויות אחרות, כמו ביהדות למשל, יום שישי הוא אחלה יום. יאללה, שיגיע כבר. יום שישי, איפה אתה? איפה אתה?
ישב בשפל לראות אולי יחזור זומתי, אך לא דגים ולא ים, לא גלים ולא זומתי, רק הרוח לחשה לו רכות.
לבתי מסכן,
לבתי מסכן,
לבתי מסכן.
זונטי לא ישוב לעולם.
זונטי לא ישוב לעולם.
היינו חברים טובים, היינו באש ובמים, הולכים היינו, ובאש אני במים, כל הזמן אנחנו שניים, היי!
אצלנו בבית החלוקה היא כזו, אשתי אחראית על כל עניין הבגדים של הילד. היא קונה לו את הבגדים, אני לא מבין כלום בבגדים, והנגיעה שלי לעניין הביגוד אצלו מסתכמת בזה שאני מלביש אותו לפעמים, וכשאשתי מחפשת לו דברים חמודים חדשים באינטרנט, אז מדי פעם אני שומע אותה נורא מתבאסת שהחולצה הכל כך מתוקה שהיא מצאה לו, נשארה במלאי רק בוורוד. אם יש משהו שאנחנו יודעים מגיל מאוד מאוד צעיר, זה שוורוד הוא צבע של בנות, ותכלת הוא צבע של בנים. ולמה? ככה. כי ככה זה. אבל ככה זו לא תשובה, אז חיפשתי תשובה, ומתברר שכל הקטע הזה של חלוקת מגדרים לצבעים או להפך, זה עניין יחסית חדש שהתפתח במאה השנים האחרונות. לפני כן, לא היה מושג כזה צבע של בנים וצבע של בנות. כל התינוקות וכל הפעוטות הולבשו בשמלות לבנות. בנים, בנות, כולם. כי לבן זה אחלה צבע, וקל לחבס אותו ולנקות אותו. וסמלה היא בגד מאוד נוח ליצור קטן שלובש חיתולים, ככה לא מסתבכים עם מכנסיים, עם כפתורים, עם טיק-טקים מרגיזים, שאם פספס האחד אז אתה חייב לפתוח עכשיו שוב את הכל. בקיצור, זה מאוד נוח. הכל היה יופי-טופי בגזרה הזו, עד סביבות שנת 1918, כשמגזיני אופנה נחשבים התחילו לפרסם המלצות להלביש בנים ובנות בצבעים שונים. המטרה מאחורי ההמלצה הזאת לא הייתה התפתחותית וגם לא אופנתית או פסיכולוגית, אלא נטו כלכלית. תחשבו על זה שעד אותו הזמן, אם היו לכם בן ובת שהיו פחות או יותר באותה מידת בגדים, לא הייתם צריכים לקנות לכל אחד מהם מלתחה שלמה, נכון? הם פשוט היו לובשים את אותם בגדים. אבל מה לעשות שבענף האופנה רצו להרוויח יותר? אז ההמלצה הייתה לפצל, אבל הקטע המפתיע בהמלצה היה שלבנים יעדו את הצבע הוורוד, ולבנות יעדו את הצבע תכלת. הבנתם? ורוד לבנים. ככה זה אמור היה להיות. ומה השתבש שם? הצרכנים. אז עם השנים יותר ויותר הורים לבנים החליטו להלביש את הילדים שלהם בבגדי תכלת, ויותר הורים לבנות החליטו להלביש אותן בוורוד. ולרשתות האופנה כמובן זה לא היה כל כך אכפת, כל עוד אנשים קנו שני סטים שונים של בגדים. אז היום כשאתם שומעים על רשת אופנה שמכריזה ליין בגדים יוניסקס, תדעו לכם שזה לא קו כזה חד שאני פורץ דרך, זה פשוט חזרה למקורות, שום דבר מעבר לזה.
שוכחת להוסיף להם צבעים והרוב
זהו, זה השלב שבו אנחנו נפרדים להבוקר. אז תודה רבה לירדן מרציאנו, לגדי לבני על המוזיקה, גם לכם שהייתם איתנו, מוזמנים להזין לנו גם באפליקציה שלנו בכאן אודי. וזהו, לי קוראים רז חסון, נשתמע מחר, יום טוב, ביי.
לפעמים אני עייף, את יכולה לקרוא לזה ניפוח. אני מכיר את הדרכים שלך אליי כשאין לי כוח. את אומרת אולי אתה פשוט סביה שמעולם עוד לא היית כה מאושרת. בושה אני עצוב ובלי בושה אני דומע. מרגיש שאת כמו שאת מעט נסערת. את אומרת איך אתה יודע להיות רגיש, אתה פשוט חצוף ואת נהדרת. אני חילי, אני אומר, ואת תמיד מונחת לידי. שתדעי שבזכותך עוד יש לי כוח. את אומרת אולי את לידי שותקת, אבל את כאן וזה סימן שאת נשארת.